ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ספר שמות מחולק לשני חלקים. החלק הראשון, גלות וגאולת מצרים, והחלק הזה מסתיים באמירה הגדולה נעשה ונשמע בסוף פרשת משפטים. החל מפרשת תרומה עד סוף הספר עוסקת התורה בכלי המשכן ובגדי כהונה, כאשר רוב כלי המשכן נמצאים בפרשת תרומה, מזבח הקטורת בפרשת תצווה, הכיור בפרשת כי תישא, כמובן תצווה עוסקת גם בבגדי הכהונה, ויקל פיקודי, חוזרים על הכל. הכלי הראשון שבו התורה עוסקת, ארון ברית השם. ועל הארון נאמר, ועשו ארון, בלשון רבים. בכל הכלים כתוב, ועשית. זאת אומרת, משה רבינו אחראי שהדבר יעשה. פה נאמר, ועשו. אומרים חז"ל בקטע השני במדרש רבה, ועשו ארון. מפני מה בכל הכלים האלה כתיב, ועשית. ובארון כתיב, ועשו ארון. אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה. שאלתנו הראשונה היא, איך התעסקות בארון ברית השם נותנת חלק בתורה? הרי הארון הוא רק הכלי שלתוכו מכניסים את התורה. היה ראוי שיהיה כתוב, יבואו הכל ויכתבו אות בתורה. עוד אחת חסרה, זה כבר לא ספר תורה. אז איך התעסקות בארון, שהוא רק הכלי ללוחות שיהיו בתוכו, נותן לכולנו חלק בתורה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, בהמשך הקטע הראשון, נאמר בפסוק ט"ז, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. לתוך הארון מכניסים את הלוחות. האמירה הזאת, הציווי הזה, חוזר עוד פעם, פסוק א', ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. אומר רש"י, קטע השלישי, ואל הארון תיתן את העדות, לא ידעתי למה נכפל. מה ראתה התורה? לכתוב את זה פעמיים, גם בפסוק תזיין וגם פסוק א', שהרי כבר נאמר ונתת אל אהרון את העדות. עונה רש"י ויש לומר שבא ללמד שבעודו אהרון לבדו בלא כפורת ייתן תחילה העדות לתוכו ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. זאת אומרת בונים את אהרון, וכידוע אהרון היה אהרון בתוך אהרון, שלושה אהרונות, והחלק הזה נגמר, עדיין לא הספיקו להכין את הכיסוי העליון, את הכפורת עם הקרובים, זה עדיין לא מוכן, זה ייקח עוד קצת זמן. בכל מקרה, בינתיים מיד שהארון מוכן, מכניסים לתוכו את הלוחות. שאלתנו השנייה היא, מדוע מכניסים לארון את הלוחות, ארון ברית השם, ארק את הלוחות, שאין את הכיסוי? זה לא כבוד ללוחות. אדם יש לו דבר יקר, כתבי יד יקרים, או כל מיני דברים שחשובים לו, אז מכניסים אותם לתוך קופסה, לתוך ארון, וסוגרים את הארון, לא משאירים את זה פתוח. דבר שיקר לאדם, הוא לא משאיר את זה פתוח. אז מדוע שהארון מוכן לפני הכפורת והקרובים, כבר צריכים להכניס לשם את הלוחות השניים ושברי הלוחות הראשונים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, על הארון למעלה יש כפורת וכרובים. כותב רש"י בקטע הרביעי, כרובים דמות פרצוף תינוק להם, פנים של תינוק, אבל יש עוד כרובים. בכניסה לגן עדן נאמר בקטע החמישי, וישלחהו השם אלוקים את האדם, כמובן מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, ואת להב החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים, שאדם לא יחזור בחזרה. אז מה נמצא שם? הקרובים. ועל זה כותב רש"י בקטע השישי, קרובים מלאכי חבלה, destruction angels, מלאכי חבלה. מה הפירוש? שהקרובים מצד אחד יש להם פנים של תינוק, מצד שני יש להם פנים של מלאכי חבלה. איך זה מסתדר ביחד? אלה הם השאלות, ודרכם ניכנס לחלק השני של ספר שמות, וכמובן, כמו כל שנה, הפרשה הזאת, פרשת תרומה, היא בכניסה לחודש אדר, ונראה כמובן איך הדברים גם מתחברים לאדר ולהכנה הגדולה לקראת היום הגדול, יום שמחת הפורים, כפי שנראה בהמשך את מעלתו המיוחדת של היום. בקיצור, שוב, אלו הם השאלות. שאלה ראשונה, איך התעסקות בארון, ארון ברית השם, נותנת לנו חלק בתורה? הרי הארון הוא רק כלי שמחזיק את הלוחות ולא התורה עצמה. שאלה נוספת, מדוע כשמכינים כבר את הארון ועדיין אין את הכיסוי העליון, מיד חייבים להכניס פנימה את הלוחות? הרי זה לא כבוד ללוחות. היה ראוי שקודם הארון יהיה מושלם ואז יכניסו את הלוחות בפנים. ושאלה שלישית, מהו ההסבר של הקרובים? יש פנים של תינוק ובמקביל פנים של מלאכי חבלה. אז כדי לענות, נפתח בצורה הבאה בעזרת השם. נאמר בגמרא בשבת בקטע השביעי, והתייצבו בתחתית ההר. אמר רב דימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפר הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. והייתה ברירה, בורא עולם חייב אותנו לקבל את התורה. בכל זאת ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודה רבה לאורייתא, עודנו לא רוצים את התורה. אמר רב, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. דברי הגמרא מאוד מאוד לא מובנים. והרמב"ן בחידושיו במסכת שבת בדף פ"ח שואל את השאלה הבאה, אם בשעת קבלת התורה לא רצינו את התורה, בורא עולם אמר לנו אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לקבל, כפה עלינו הר כגיגית, לא רצינו, אם לא רצינו אז למה בורא עולם מעניש אותנו עם ישראל? לא רצינו. ואם נרצה לומר שמה שלא רצינו זה לא דבר שצריך להתחשב בו, קיבלנו, אנחנו חייבים לקיים את התורה, בסדר, גם זה יכול להיות. אז מה יתחדש בימי מרדכי ואסתר? הדור קיבלו בימי מרדכי ואסתר, לא קיבלנו בימי מרדכי ואסתר, קיבלנו מתי? בהר סיני. אם לא קיבלנו כי לא רצינו, למה נענשנו? ואם בכל זאת כן קיבלנו בימי במדבר בסיני, מה התחדש בימי מרדכי ואסתר? כך שואל הרמב"ן, נראה בפנים למעלה בקטע השמיני. ועד אמרינם בעניין אגדה מודה רבה לאורייתא, קשה לי, וכי מה קבלה זו עושה מסוף העולם ועד מסופו של עולם התחילתו? אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים כי לא רצינו, למה נענשו? ואם נאמר בכל זאת, למרות שלא רצינו, אנחנו חייבים לקיים את התורה, ואם נאמר מפני שעברו על גזירת מלכם, זאת אומרת שכן קיבלנו את התורה, אז מה יתחדש ממי מרדכי ואסתר? עונה לנו הרמב"ן, נאמר את התשובה בעל פה, דבר נפלא. אנחנו באמת לא רצינו את התורה. בורא עולם כפה עלינו הר כגיגית. בכל זאת, לא רצינו, לא רצינו, אבל קיבלנו. זה מחייב אותנו לקיים את דברי התורה. אבל הגיע הזמן שהחלטנו שאנחנו עוזבים את הקדוש ברוך הוא, עוברים לאלוהים אחרים. אז בורא עולם החליט, זהו, הנשואים בינינו לבורא עולם נגמרו, יום חתונתו זה מתן תורה, זה נגמר, כי עברנו לאלוהים אחרים. מה עשה בורא עולם? גירש אותנו, והוא צודק, צודק. אבל באנו ליחזקאל הנביא, אמרנו לו, יחזקאל, תלמד אותנו. יש הלכה. מה קורה אם בעל מגרש את אשתו? היא חייבת במשהו מיוחד אליו? כלום. גירש אותה ונגמר הכל. מה קורה אדון שיש לו עבד? שחרר את העבד. אין יותר קשר בין האדון לעבד. נגמר הכל. אין קשר. מה בורא עולם רוצה מאיתנו? גירש אותנו לגלות, בסדר, צודק. אבל למה גם בגלות הוא ממשיך לרוץ אחרינו? למה גם בגלות הוא ממשיך להניש? גמרנו, שיקח אלוהים, שיקח עם אחר. אנחנו הלכנו לאלוהים אחרים, אלוהים של עץ ואבן, מעשה ידי אדם, לא בסדר, הכל נכון. נגמר הקשר, שלום. למה הוא ממשיך הלאה לרוץ אחרינו? זה שאלנו את יחזקאל הנביא. הוא אומר לנו, יחזקאל, אתם לא מבינים מה היה בחתונה. בחתונה בהר סיני היו שני חלקים לחתונה. החלק הראשון הייתה חתונה גדולה, כולם באו, אומות העולם ידעו שאנחנו מקבלים תורה, הייתה כתובה גדולה, שמו אותה על הקיר, כולם עברו לראות מה כתוב בה, מה החתן מתחייב לקלה, מה הקלה לחתן, נפלא. נגמר החלק הזה, עברנו לחדר איחוד. הביאני המלך אל בית היין, ודגלו עליי אהבה. בחדר איחוד, בורא עולם לא כותב לנו כלום, הוא מדבר איתנו, איתנו. והוא אומר לנו, תקשיבו לי טוב, עם ישראל. גם אם בהמשך יהיה קצת בעיות, ואני יחס, כי לא תשמעו, ולא תקשיבו, ולא רק אני יחס, אני גם יעניש. וזה יראה חושך, וזה יראה זהו, שברו את הכלים. תדעו לכם, זה לא כך. אני מבטיח, לעולם, אני לא מחליף אתכם בעם אחר. אתם עמי, אתם עדיי, בכל מצב. אף פעם אל תרגישו גם במצבים הכי קשים, עזב אלוקים את הארץ. אין דבר כזה. יש עונש, עונש קשה. למה כזה עונש? למה אחר? יום אחד תבינו. אבל תדעו, אנחנו ביחד לנצח נצחים. החידוש הגדול הזה התגלה לנו בזמן מרדכי ואסתר. עד אז הבנו, יש חתונה, יש כתובה, ושומרים, עושים, מקבלים ברכה גדולה. איך כתוב שמה? בקטע התשיעי, והיה אם שמעו תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לסגולה מכל עמים, כי לכל הארץ, תהיו למלכת כהנים, גוי קדוש, הכל נפלא. לא שומרים? לוקחים לנו, בסדר. אבל לדעת, שגם כשהקדוש ברוך הוא מגרש, הוא לא מגרש, אנחנו ביחד, רק לא רואים את הקשר כרגע, נחזור ונראה אותו בהמשך, זה חידוש גדול, שנתגלה לנו בזמן מרדכי ואסתר. ולכן, כמה נפלא, כתוב בתורה, וזה בורא עולם רמז לנו, בקטע העשירי. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כדי לעשות קו, על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. מה זה על פי הדברים האלה? אומר בעל הטורים בקטע 11, על פי הדברים האלה, אלו דברים שבעל פה. תורה שבעל פה. ונסביר את זה יותר. כתוב בגמרא, בגיטין, מעניין מאוד איזה גמרא, גמרא בגיטין, בקטע ה-12, אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. זאת אומרת, הברית שלנו עם בורא עולם, שזר וגוי לעולם לא יבינו, זוהי ברית על הדברים שבעל פה, מה שהוא דיבר איתנו. גוי יודע מה זה תורה שבכתב. אבל ברית נסתרת כזאת בינינו, שהוא לעולם לא עוזב אותנו, הגוי לא מבין. אבל התורה אומרת לנו, אנחנו בקשר קרוב עם בורא עולם לנצח. ולכן בקטע ה-13, מה כתוב? ואהב גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. גם בארץ אויביהם, לא מאסתים, בורא עולם, never despise, עשו לו, מאס בנו. כמה נפלא, איך מסתמת מגילת איכה? זוכרים, סוף מגילת איכה, מה כתוב? פסוק אחרון, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו, עד מאוד. נו, ככה מסיימים מגילת איכה? לא נראה, נכון? לא מתאים, זה עצוב. מאוס מאסתנו, קצבת עלינו. אז כדי שהסיום יהיה נעים יותר, כל הציבור אומר ביחד מה? השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו מה? כקדם. כך רגילים ללמוד, כך למדנו. אומר ריש לקיש, גדול בעלי התשובה. אין פסוק יותר נפלא בכל מגילת איכה כמו הפסוק האחרון. נפלא, זה נראה נורא. צריך לדעת איך לקרוא אותו נכון. איך קוראים את הפסוק הזה, אומר ריש לקיש? כי מעוז מעשתנו, סימן שאלה. מה, הקדוש ברוך הוא באמת, באמת, מעשת בנו? סגרת את הדלת לגמרי? לא, מה פתאום? קצפת עלינו עד מות, אתה רק כועס. קורא לכם שאתם כועסים לפעמים, בטח לא. אבל נניח אם קורה שלפעמים כועסים. לפעמים נדירות. כמה זמן כועסים? שעה? עוד קצת? יום? יומיים נגמר? ממשיכים הלאה. בורא עולם, אתה הרי רק כועס. לא סגרת את הדלת. זאת אומרת, הדלת היא פתוחה. נו, אז השיבנו השם עליך ונשוב, אחת ישמנו כקדם. זה שיחה בינינו עם בורא עולם. הרי לא קצבת, אלא רק כעסת, אז הדלת פתוחה, אז השיבנו. ונשובה, אחת ישמנו כקדם. זה הברית הנסתרת. הברית הנסתרת הזאת היא ברית של תורה שבעל פה. התורה שבכתב קיבלנו בסיני. התורה שבכתב כולם ראו. יודעים מה אנחנו חייבים, מה מקבלים. תורה שבעל פה זה בינינו. לכן גוי וזר לעולם לא יבינו מה זה בית מדרש. הם מבינים שלומדים, יש ספרים שמסבירים את הבייבל, את התנך. לא, לא. הם לא מבינים. זה הברית שלנו. ונראה מה העומק של הברית הזאת. נאמר בקטע 14. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא, ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה. שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. אמרו חז"ל, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים האלה. אלא מה כתוב? על פי הדברים. זוהי תורה שבעל פה. שהיא קשה ללמוד. יש לה צער גדול, משולה לחושך. שנאמר, העם הולכים בחושך ראו אור גדול. אלו בעלי תלמוד, שראו אור גדול שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם. באיסור, ביתר, בתמה, בתאור. ולעתיד לבוא, ואוהביו כסת השמש בגבורתו. זה הברית הנסתרת, תורה שבעל פה. ואני מדלג מעט. שלוש שורות אחרונות. אמר להם, על תורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות, קשה כשאול קינתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא, בכל ליבו, בכל נפשו ובכל מאודו. שנאמר, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. זה התורה שבכתב. תורה שבכתב, נכון, אמרנו נעשה ונשמע. זה תורה שבכתב, זה קל. מה שכתוב, אין הרבה. אבל תורה שבעל פה, עם כל הדקדוקים, כל ההלכות, כל העמל, כל ההגיעה, אוהו, זה לא רצינו. זה הבנו, שזה הברית בעל פה, בינינו לקדוש ברוך הוא, שהוא לעולם לא עוזב אותנו. השואה, האדמו"ר מקלויזנבורג, בשמחת תורה, לא היה לו ספר ולא חומש, ולא תורה לרקוד, אבל היה לו בכיס איזה חצי משנה, מה שאנחנו היינו שמים את זה בגניזה, השיימס, היה לו בכיס, יזיק את זה ביד, שם כיסא, רקד סביב זה, שבע פעמים, הקפות, זה, המשנה הזאת, ההלכה הזאת, הגמרה הזאת, הם ששומרים עלינו, הם שיערו לנו מחר, כמה הברית עם הקדוש ברוך הוא נשארת לנצח. גם שעכשיו זה חושך טוטלי. לא רואים כלום. נראה את האור הגדול. ומה לנו כמו היציאה הגדולה מחושך נורא והיום של שואה לאיפה שאנחנו היום, 70 שנה אחרי זה. כל העולם באים לקבל אצלנו חוכמה, בינה ודעת בכל דבר. זה הברית הנסתרת. ונבין יותר, נבין יותר את הברית הזאת. הרבה פעמים הולכים לרב גדול, צדיק, מקבלים ברכה, חוזרים עם הרגשה טובה, אומרים לפעמים לחברים, יש לרב הזה רוח הקודש. תמיד ההרגשה, רוח הקודש, רוח הקודש זה משהו אחר לגמרי. כל הכבוד, הוא רב צדיק וגדול, אבל לבוא להגיד רוח הקודש, הרבה פעמים נדמה לנו שזה מופרז, זה מעבר למידה. אבל זה כתוב מפורש בראשונים, הנה בקטע ה-15, מיום שחרב את המקדש, אף על פי, שניתנה נבואה מן הנביאים ומן החכמים לא נטלה. פירוש הדבר, אף על פי שנטלה נבואת הנביאים, שהוא במראה, בחזון, נבואת החכמים, שהיא בדרך החוכמה, לא נטלה, אלא יודעים האמת, ברוח הקודש שבקרבם. יודעים האמת, ברוח הקודש שבקרבם. זאת אומרת, הלימוד של הברית הנסתרת הזאת, של התורה שבעל פה, הופכת את האדם הגדול, באמת לדעת את האמת ולתת את התשובה הנכונה, מרוח הקודש שקיימת בקרבם. בקרבם. זה המעלה של הברית הגדולה הזאת. מה שרפריזנט, מה שמסמל את הברית הזאת של תורה שבעל פה יותר מכל דבר, זה הארון והקרובים מעל הארון. כי אנחנו הרי יודעים שבזמן שאנחנו עושים רצונו של מקום, הקרובים איך הם? פניהם היא של אחיו. אין עושים רצונו של מקום איך הם? גב לגב, נכון? בואו תראו מה קרה בזמן חורבן הבית, בקטע ה-16. אמר איש לקיש, בשעה שנכנסו נוחים להיכל, ראו קרובים, נעורים זה בזה, חבוקים, הוציאו לשוק, אמרו ישראל הללו, שברכתם ברכה, כללתם כללה, יעסקו בדברים הללו, מיד, איזילום, שנאמר כל מכבדי האיזילוה, כי ראו ערבתה. הגויים אומרים, מה יש ליהודים בקודש הקודשים? בטח איזה משהו רוחני מיוחד, בואו נראה, נכנסו ראו קרובים חבוקים אחד עם השני, מה? זה קודש קודשים? זה לא, זה פייק, זה לא אמיתי, סיפרו לנו סיפורים, בואו נראה את זה ליהודים, לקחו את הארון ואת הלוחות, תראו ליהודים, הנה אין פה כלום, זה מה שיש לכם שם, כל רואה האיזילוה, כי רואה ערבתה, שואלה מהרשה, באמת שאלה חזקה, איך יכול להיות דבר כזה? הרי כשאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו רק פנים בפנים? איך יכול להיות שבזמן חורבן הבית, אנחנו עוד יותר קרובים, חבוקים, אחד עם השני? איך יכול להיות דבר כזה? אומר המהרש"א פשוט מאוד, זה הברית של תורה שבעל פה. גם כשהקדוש ברוך הוא מעניש, מעניש, זה כלפי חוץ, זה עונש כבד, קשה, אבל הברית נשארת. עוד יותר, הקשר נהיה עוד יותר חזק. וכגודל החושך, כך יהיה גודל האור ויותר. ולכן, אם כך, בואו תראו כמה נפלא הדבר. עד כמה באמת הקרובים האלה מסמלים את התורה שבעל פה. כולנו יודעים שביום כיפור, כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, קושרים לו לרגל חוט. כי אם הוא ימות, אי אפשר להיכנס, ימשכו אותו החוצה. לא מבין, למה הוא ימות באותו רגע? ברוך השם הוא חי בריא צעיר ורענן, למה ימות באותו רגע? מה, בדיוק באותו רגע? אלא, העבודה של הכהן הגדול בקודש הקודשים היא עשיית הקטורת. על הקטורת כתוב מה? לפני השם. לפני השם. ונתן את הקטורת על האש לפני השם. מה הפירוש לפני השם? אפשר להסביר, לפני שנכנסים לקודש הקודשים, מכינים את הקטורת בחוץ, ואז נכנסים ומביאים אותה פנימה לקודש הקודשים. אבל אפשר גם להסביר, לפני השם, את הקטורת עושים מאיפה? בפנים. באופן שכלי, לוג'יקלי. מה נראה יותר הגיוני? איפה יעשו את הקטורת? בפנים או בחוץ? ודאי איפה? בחוץ. אדם הולך לחתונה, הוא לא מתלבש בחתונה. הוא בא מוכן, נכנסים לקודש הקודשים, נכנסים למקום הגדול הזה, הקדושה, הקדושה, באים מוכנים, מכנים את הקטורת בחוץ, נכנסים את הפנימה. כך נראה הגיוני לומר. אבל המסורה אומרת לא. לפני השם, בפנים. הצדוקים באמת עושים את זה בחוץ. כתוב בקטע 22, תנו רבנן ונתן את הקטורת לפני השם, שלא יתקן מבחוץ ויכניס להוציא מליבם של צדוקים, שאומרים, יתקן מבחוץ ויכניס. מה קורה אם הכהן באמת מכין את הקטורת בחוץ ונכנס את הפנימה? נאמר בקטע 21, למעלה בצד שמאל, ארבע שורות אחרונות, בשעה שנכנס כהן גדול ביום הכיפורים, זכה, נכנס בשלום. לא זכה, מבין הקרובים יוצא להב אש, שורף אותו מבפנים ומת. היו הקרובים אלו כנגד אלו. זאת אומרת, הקרובים בעצם פוגעים באדם, כי הקרובים מסמלים את התורה שבעל פה. אם באמת הוא לא עשה כתורה שבעל פה כמסורה, מי שפוגע בו אש מבין הקרובים. איפה בורא עולם מתגלה אלינו? מאיפה בורא עולם מדבר אלינו? ונועדתי לך שמה מבין הקרובים. בחיבור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שם בורא עולם מתוודה, מדבר אלינו. זה אהרון וזה הקרובים. לכן יבואו הכל ויעסקו באהרון כדי שיהיה להם חלק בתורה. שאלנו, הרי אהרון זה רק כלי, הלוחות זה העיקר, אהרון זה לא רק כלי, אהרון בעצם מסמל את התורה שבעל פה. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. ולכן ברגע שהאהרון כבר מוכן, הוא מוכן, אבל עדיין אין את הכיסוי מלמעלה, לא משנה, מיד צריך להכניס את הלוחות פנימה. ולמה מיד להכניס את הלוחות פנימה? פשוט כי אין מצב שתורה שבעל פה תישאר לרגע לבד בלי תורה שבכתב. זה הולך ביחד. אם כך, פילי פלאים, פילי פילי פלאים, נאמר על המן הרשע, יפיל פור בקטע ה-18, יפיל פור הוא הגורל, תנה, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה, אמר, נפל לי פור בירח שמת במשה, סימן טוב, שרבינו מקפל בתוכו את כל עם ישראל, מעבר בתוכו את כל עם ישראל, הוא מת בחודש אדר, והגורל נפל על החודש הזה, סימן שנתגבר על היהודים. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר מה? נולד. לא מבין. אז הוא לא ידע שהוא נולד, אז מה? העיקר שמה? שהוא מת. מה אכפת לי מתי הוא נולד? מה כתוב כאן? אומר רש"י, שבעה באדר נולד, תכתיב בין 120 שנה אנוכי היום. היום עלו ימי ושנותיי. שימו לב למשפט הבא כדי לעשות שם קו, כדאי הלידה שתחפר על המיטה. תשאלו כל אחד, אם זה בשבת, בשולחן או בכל מקום. מה זאת אומרת כדאי הלידה שתחפר על המיטה? ממתי לידה מחפרת על מיטה? בעולם שבו אנחנו חיים, קודם אדם, אנשים נולדים. אחרי שנולדים, בגיל 120 הם מתים. והמיטה מחפרת על הלידה. יודעים מה, יש תשובה, יום כיפור מחפר, איסורים מחפרים, יש מצבים שמיטה מחפרת. מה זאת אומרת כדאי הלידה שתחפר הלידה? ולא ידע שבאותו חודש נולד. מה זאת אומרת נולד? מה זה משה? משה זה תורה. תורת משה. שרבינו נותן לנו את התורה שבכתב. שרבינו נפטר בחודש אדר. ולא ידע המן שבאותו חודש נולד. כדאי הלידה שתחפר על המיטה. איזה לידה? של התורה שבעל פה. כי הרי כל עוד שמשה רבינו נמצא, לא צריך תורה שבעל פה. איך אומרת התורה? אומר לנו משה, עמדו וישמע מה יאמר השם. אם יש תשובה על המקום, הוא נותן. אם הוא לא יודע, חכו כמה דקות, עמדו וישמע מה יאמר השם. על המקום מקבלים תשובות, לא צריך כלום, הכל ברור. ברגע שנפטר משה רבינו, מתחיל מיד מה? הלידה החדשה של תורה שבעל פה. כדאי הלידה שתחפר על המיטה. זה זר וגוי לעולם לא יבין. לעולם לא. ולכן, כמה נפלא שארון ברית השם, כמו שאמרנו, מסמל את התורה שבעל פה, עם הקרובים. והקרובים יש להם פנים של תינוק, ויש עוד קרובים עם פנים של חבלה, חבלנים. איך זה הולך ביחד? פשוט. אם אנחנו מחברים את הארון עם הלוחות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה יוצר צמיחה, גדילה, כמו פנים של תינוק שכל הזמן גדל. אבל אם מנתקים את זה, זה יוצר חבלה גדולה. אז פניהם, כי פניהם מלאכי חבלה. אם כך, תראו כמה נפלא, תשאלו כל אחד, כמה כלים יש במשכן? מה יגידו לכם? יש שולחן, ויש, מה עוד? ארון, ומנורה, וכיור, וכנור, ומזבח, וכרש על אדם מזבח. נכון? בואו נראה שזה לא כך. נאמר בקטע 20, ועשו לי מקדש, הרי זו מצוות עשה. לעשות בית להשם, להיות מקריבים בו קורבנות, חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, ואלו הן הדברים שהם עיקר בניין הבית. מה זה בית המקדש? יש בו קודש, קודש קודשים, לפני הקודש יש מקום שנקרא אולם, ושלושתם נקראים איך? היכל, ועושים מחיצה אחרת, סביב להיכל, רחוקה ממנו, והיא נקראת העזרה, והכל נקרא מקדש, יפה, בקיצור וברור. עכשיו שימו לב לכלים של המשכן, ועושים בו שבעה כלים, מזבח, אחד, כבש לעלות בו דבר נוסף, כיור, שלוש, כינו לקדש ממנו ארבע, מזבח הקטורת, חמש, מנורה, שש, ושולחן, שבע. אבל, אהרון, הרי הוא ללוחות, ואינו מכלי המקדש. אהרון אין עניינו להיות כלי, אהרון זה הדגל שלנו. אהרון הרי הוא ללוחות, ואין איננו כלי במקדש. לא כלי. החיבור של תורה שבעל פה, לתורה שבכתב. זה הפגישה שלנו, עם ישראל, עם המושג שנקרא משכן. דבר ראשון, אהרון ברית השם, ועשו אהרון. בואו נבין את זה יותר, מהי אותה ברית של תורה שבעל פה. כמה נפלא, מצער ונפלא, מה שחזם מלמדים אותנו. לפסוק, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, וזוכינו את ציון. מה היה שם על נערות בבל? תראו בקטע 23. שהיה נבוכדנצר, יושב בספינה, הוא וכל גדוליו, וכל שריו, ועמהם כל מיני זמר שנאמר כסדים באוניות רינתם. נבוכדנצר חוזר לבבל, מנצח, הרס את ביתו של בורא עולם, הגלה את עמו של בורא עולם את היהודים. הוא, כל השרים, כל היועצים, כל החבר'ה שלו, על האונייה הגדולה, אוכלים טוב, מוזיקה, שמחים, ועל החוף של הנערות האלה, מלכי יהודה מוטלים בשלשלאות של ברזל. קשרו להם את הידיים ואת הרגליים בשרשראות. והולכים ערומים על שפת הנער, מלכי יהודה. איזה חילול השם נורא זה. איזה בושה זאת. נשא נבוכדנצר הרשע את עיניו. הוא שם יושב באונייה ואוכל. וראה אותם, את מלכי יהודה, אמר לעבדיו, מפני מה הללו הולכים בקומה סקופה? בלא מסוי, אין לכם מסע שתתנו על צווארם? שימו להם משהו על הכתפיים. באותה שעה הביאו ספרים, עשו אותם כחמת, ככלים, מילאו אותם חול, נטלו מסוי, הניחו על כתפיהם, עד שנפרפה קומתם, ואמרו על עצמם, על צווארנו נרדפנו. באותה שעה גאו כל ישראל בבחייה, עד שעלתה שבתם למרום. מה כתוב כאן? פילאי פילאי פלאים. נבוכדנצר אוכל שמח ניצח. מלכי יהודה קשורים בידיים ברגליים ערומים הולכים על שפת הנהר. והוא רואה שהם הולכים בקומה זקופה. איך יכול להיות? איזה בושה זאת? איך יכול להיות? נבוכדנצר לא מבין איך כזאת השפלה, השפלה למלכי יהודה. אין גדולה ממנה. והם עדיין ממשיכים ללכת. אדם שנשבר, הוא נופל. איך מלכי יהודה, איך שהם נראים שם. כל ההוד והדר עינינו אין כלום, לא בגד שרשרות של ברזל. והם הולכים. איך הם יכולים ללכת? אם הם ממשיכים ללכת, זאת אומרת שיש משהו שדוחף אותם ללכת. זאת אומרת שהם מאמינים ששום דבר עוד לא נגמר, כי הם הולכים. כי כשיהודי הולך, הוא מבין ששום דבר לא נגמר. הוא צועד, נגיע, לא נבלים. לא מדרך ארוכה ולא מדרך קשה. הולכים. בא נבוכנצר, אומר לעבדים שלו, חייבים לשבור אותם. איך שוברים אותם? לקחו ספרים, עשו מזה כלים. כולנו יודעים, כשהיינו קטנים, היינו לוקחים הרבה פעמים עיתונים, עיתונים, לוקחים קמח ומים, מערבבים אותם, מדביקים את הדפים של העיתון, עושים איזה צורות, וזה מתייבש, זה חזק, זה ממש כלי, ממש כלי. עשו מהספרים כלים כאלה, מילאו אותם חול, שמו להם אותם על הכתפיים, ואז הם נפלו. ובחו, ושאבתם עלתה למרום. מה פירוש? לקחו ספרים, מה זה ספרים? ספרים זה תורה שבעל פה. את התורה כבר ממזמן הם שרפו. שרפו את ההיכל. אבל נשאר לנו הספרים. לקחו את הספרים, עשו אותם לכלי, מילאו אותם בחול. זאת אומרת, ניסו לשבור את התורה שבעל פה. ניסו לקחת את הברית הנסתרת. וכשראו את זה מלכי יהודה, אמרו, ריבונו של עולם, הרי הבטחת לנו שם בחדר ייחוד. שתורה שבכתב, אולי לפעמים לא תהיה. הברית הגלויה לא תתגלה, נגלה, נענש, אבל הבטחת לנו שאתה לא עוזב אותנו, הבטחת לנו בעל פה, שאנחנו נשארים ביחד, נו, זה לא נראה לנו, ועלתה שבתם למרום, וחזרנו אחרי 70 שנה, אז, וגם אחרי הגלות הארוכה השנייה אנחנו כבר, ברוך השם, רואים איך הכל הולך ו... מתקדם ומתפתח עוד ועוד 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 כלפי מעלה. זה הכוח שלנו. ולכן זה מסביר דבר נוסף. ערב חורבן הבית. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, בקטע 24, הדבר אשר היה לירמיהו מעת השם בשנת העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה 18 שנה לנבוכנצר. זמן חורבן הבית. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים, וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה, שם בעיר דוד, אשר בית מלך יהודה, אשר כלוא צדקיהו מלך יהודה לאמור. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לו אז? ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לאמור, הנה חנמאל בן שלום, דודך בא אליך, לאמור, קנה לך את השדה אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. בורא עולם אומר לו, לך תבצע קנייה נדלנית, תקנה שדה. ירושלים עומדת להיחרב, נבוכנצר מקיף את העיר, תקנה בתים, תקנה שדות. מגיע לך, זה שלך. חז"ל באים ואומרים, הנביא אומר, אמר לקדוש ברוך הוא, עכשיו לקנות שדות? ירושלים הולכת להיחרב, מי קונה קרקעות עכשיו? עונה לו הקדוש ברוך הוא, היפלא מהשם דבר? מה אתה חושב? חכה תראה מה הולך להיות. כי כה אמר השם, בקטע האחרון, בקטע 24, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה, אשר אנוכי דובר עליהם, ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים, שממה היא מהן אדם ובהמה. ניתנה ביד הכסדים, אין, הארץ שממה, זה כבר לא שלנו. אחרים לקחו את זה. לא, לא. שדות בכסף יקנו. וכתוב בספר וכתוב, יש לנו קושן, יש לנו תעודות שזה שלנו. ועד עדים בארץ בנימין, סביבי ירושלים. הרי יהודה, הרי ההר, הרי השפלה, הרי הנגב, כי אשיב את שבותם נאום השם. לא יאומן. בזמן הבית, היו שולחים הרי מכתבים, אז איך היו יודעים שמישהו לא פתח את המכתב? היה על זה בולת, בולות היה, כזה חותמת, שעשו אותה אמיתית, עם השם של המלך, השם של מי שכתב, והרי שהיה מכתב בלי החותמת, ידעו שמושי יסתכל במכתב. מצאו בירושלים, בעיר דוד, הקדוש ברוך הוא שרף את העיר, אז מה נשרף? כל הניירות, אבל הבולות האלה, ברגע ששמים אותם בחום, הם נהיים יבשים, ונשמרים לדורות, דורות. מצאו שם הבולות של המלך הזה, והשר הזה, ועוד מלך, שמראה מפורש, אנחנו פה, זה שלנו. היפלא מהשם דבר. ורואים איך הכל היום נחשף. כל הירושלים של מטה, של בית ראשון, של בית שני, של מי חשמונאים, הכל שלב אחרי שלב. והעולם רואה ומבין למי מגיע הארץ הזאת, למי היא שייכת. זה הברית שנשארת תמיד. היא הברית שהתגלתה בימי מרדכי. זאת הברית, וזה השמחה הגדולה. אם אנחנו אומרים, צנה אורנה בנות ציון המלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, יום חתונתו זה מתן תורה, כותב רש"י בסוף תענית, יום כיפור שניתנו בו לוחות שניים, זה יום חתונתו של תורה שבעל בכתב. פורים, זה יום החתונה של התורה שבעל פה. ולכן, אומר האריז"ל, יום הכיפורים עם כל המעלה הגדולה שלו, זה רק כפורים. אפשר בפורים, בסעודה, לבקש ולהשיג ולקבל יותר מנעילה של יום כיפור. כי יום הכיפורים זה רק כפורים. זה דומה לפורים, כי זה הברית הנסתרת. זה השמחה שלנו. לזה אנחנו מחוברים. לכן, שרואים את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, אז מבינים עד כמה אותו אהרון, ברית השם, אותו אהרון, גנזו אותו. בנו אהרון אחר ריק, שהיה שם. אבל את אהרון עצמו גנזו עם הלוחות בפנים. זה נשאר שם, זה יוצר למקום קדושה, גם היום שהבית חרב. נראה את הדברים באמת באופן הזה, ראשיתו של חודש אדר, ונבין עד כמה הברית של התורה שבעל פה היא המפתח לכל גאולתנו, אז כמו בימים ההם, שזכינו לאורה שמחה ששון ועיקר, כן נזכה גם אנחנו, בימים האלה, לאורה, לשמחה, לששון ועיקר, ובורא עולם גם יראה לנו, כמו שיראה לנו עד היום, איך מתקמה ונהפוך הוא, איך הכל יתהפך, ויכירו וידעו כל אומות העולם, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. שבוע הבא בעזרת השם יהיה לנו שיעור עוד מעניין על...